טוב, מצוות הקהל, מצווה מיוחדת מאוד, חשובה מאוד. בעזרת השם בעוד שנתיים, בחג הסוכות, מוצאי שביעית. אנחנו כבר בעזרת השם מאמינים שנזכה לקיים אותה כהלכתה, כמו שצריך. אם יהיה קורונה, אז תהיה בעיה, אבל בעזרת השם, עד אז, תקווה שאולי כבר לא תהיה, או שיהיה הקהל בקפסולות. על כל פנים, בסוגיה שלנו כמובן מצוות העקל כבר ראינו אותה בשבוע שעבר, שהירושלמי, גם בבבלי זה נמצא בצורה מסוימת, בירושלמי זה קצת יותר חזק, וזה גם טבעי מאוד שיהיה השוואה והגבלה בין עלייה לרגל שבכל שנה לבין העקל. הסוף העקל הוא גם ברגל, הוא גם בסוכות, והוא גם בסוף גם בעלייה לרגל מתקהלים ועולים ביחד, רק שהעקל הוא כמובן משהו מיוחד. אז כל פנים, אנחנו, זה כמובן הזדמנות לברר קצת את ההגדרות ואת המשמעות של המצווה הזאת, כמובן עם הרמב״ם, תמיד הרמב״ם הוא מבחינתנו נקודת המוצא. אז אחרי קריאת הפסוקים שאני עכשיו כמובן דלג על זה, הדבר הראשון לעשות תמיד בכל עיון, בעיקר ברמב״ם, כי הוא מדייק מאוד בלשונותיו, זה לשים לב להבדלים בין ההגדרות השונות, איך שהוא מגדיר את המצווה במקומות השונים שבהם הוא מגדיר. אם אנחנו מסתכלים פה בעניין שלנו, אז בספר המצוות, מה שנקרא הגדול, נגיד במשפט אחד, למי שלא זה, יש ספר המצוות הגדול והקטן, הקצר. אפשר לומר יותר הארוך והקצר. הארוך, שם הרמב״ם מפרט יותר ומוכיח יותר את המצווה בעזרת מאמרים מחז"ל ופסוקים. בקצר זה במשפט אחד תמציתי מאוד להגדיר את המצווה. למה הרמב״ם עשה ארוך? מה?
שתי ספר המצוות, מניין המצוות וספר המצוות הקצר.
כן, מניין המצוות זה נקרא ספר המצוות הקצר. זאת אומרת, זה לא ספר המצוות, אלא זה תמצות של אותה מצוות בשורה אחת. הסיבה שהרמב״ם מעריך, אני תמיד חוזר על זה, ליתר ביטחון, אולי כל פעם יש חדשים שאולי עוד לא מכירים, הרמב״ם כותב בעצמו, הסיבה שהוא מעריך זה כדי להוכיח שלדעתו מניין המצוות שלו הוא הנכון, בניגוד לגאונים שעליהם הוא חולק, זה הרס"ג ובעל הלכות גדולות, שהם מנו את המצוות בצורה אחרת בחלק מהדברים, והרמב״ם רוצה להוכיח שהמניין שלו הוא הנכון, ולכן הוא גם מעריך קצת יותר בפסוקים ובמאמרים מחז"ל, וגם עשה את השורשים ששם בכלל הוא מוכיח את היסודות, הוא מראה את היסודות על פי הם הוא מונה את המצוות. על כל פנים לעניין שלנו, אז בספר המצוות, נקרא לזה הרגיל, כן, הארוך, ההגדרה היא להקהיל את העם ביום השני של סוכות במוצאי שמיטה ולקרוא קצת פרשיות ממשנה תורה באוזניהם. יפה. במניין הקצר, להקהיל את העם לשמוע תורה במוצאי שביעית שנאמר הקהל את העם. מאוד מאוד דומה, פה זה לקרוא תורה, פה זה לשמוע תורה, אבל יש פה גם את ההקהלה וגם את השמיעה של התורה וגם את הזמן שהזמנו במוצאי שביעית, כמובן בספר המצוות הוא גם מוסיף שזה בסוכות. בהקדמה להלכות חגיגה, שזה הפתיחה למקום שבו ההלכות יופיעו בפועל, אז ההגדרה שמה של הרמב״ם במצווה וו, כן, יש שמה את כל השש מצוות שיופיעו בהלכות חגיגה, להקהיל את העם בחג הסוכות במוצאי שמיטה. הדבר שלא מופיע פה, כל אחד רואה את זה, הדבר שלא מופיע פה זה מה? התורה. אין פה לא לקרוא את התורה, לא לשמוע את התורה, יש פה להקהיל את העם. זאת נקודה ראשונה שאנחנו רוצים להבין את ההבדל. דבר שני, מאוד מעניין וחשוב, זה איפה הרמב״ם ממקם את המצווה. מה זאת אומרת? ביד החזקה אנחנו רואים, זה נמצא בהלכות חגיגה. הלכות חגיגה זה הלכות עלייה לרגל, וחלק מעלייה לרגל, מצווה נוספת, שהיא פעם בשבע שנים, זה הקהל. לפי זה, זה בהלכות חגיגה ביד החזקה. לפי זה, איפה, אני אשאל אתכם שאלה, אתם טענו, לפי זה, איפה המצווה הזאת הייתה צריכה להופיע בספר המצוות? אתם יכולים להגיד אפילו מצווה כמעט מדויקת, מספר של מצווה. אם אתם זוכרים מהשיעור שעבר, שדיברנו על המצוות של העלייה לרגל, אולי במקרה מישהו זוכר איזה מספר זה בספר המצוות לרמב״ם, מצווה, מה? נון ב', נון ג', נון ד', נכון? יראה כל זכורך, חגיגה ושמחה. הכי מתבקש היה מה? שמצווה הבא אחרי זה, נוני, או אחת לפני זה, תהיה לבוא בעקל. ואיפה זה נמצא באמת? מצוות את זין. מה זה מצוות את זין? מה לפני, מה אחרי? מי שפתח והסתכל, ראה, הסתכל כמה מצוות קודם, ראה י' א', לימוד תורה, י' ב', י' ג', תפילין, י' ד', ציצית, ת' ו', מזוזה, ת' ז', עקל, י' ז', י' ח', הלכות כתיבת ספר תורה, של אדיוט ושל מלך, י' ת', ברכת המזון, באמצע, עקל. מה הקשר? לכאורה, לא ברור. תפילין זה כל יום, מזוזה זה כל הזמן נמצא בבית, ברכת המזון זה כל יום. מה? מה פתאום הקל עושה שם? הייתה צריכה להיות... מה? יפה, כתיבת ספר תורה, מעולה. הערה נכונה, זה גם פרשת שבוע, גם תכף נפגוש אותם ביחד, זה נכון. אני רוצה להבין את הקשר המשמעותי והעמוק בין שניהם. כדי להבין את הדבר הזה, אני פותח עוד עניין, ואז בעזרת השם את כל הדברים ביחד כיחידה אחת ננסה להבין, וזה השאלה כמה מצוות יש בנושא הזה של הקל. ברור שברמב״ם זה מצווה אחת, כן, ראינו, ברמב״ם יש פה מצווה אחת שהיא כוללת להקיל את העם ולקרוא את התורה באוזניהם. הבאנו פה את ספר יראים, אפילו לא צריך לקרוא אותו בפנים, בטח מהקוצר הזמן, מהכמה דקות שאיבדנו. ספר יראים מונה רבי אליעזר ממיץ, שיש לו מניין מצוות שבעיקרון הוא דומה מאוד לבעל ספר ההלכות, ספר הלכות גדולות, אבל לא משנה, לא ניכנס לזה פה. הוא מונה שתי מצוות בעניין הזה של הקל. מצווה אחת, הוא מדבר על קריאת המלך, כלומר על זה שהמלך צריך לקרוא פרשיות התורה באוזני הניקלים שם, והמצווה אחרי זה הוא מונה את המצווה להיקהל, להקיל, להיקהל, זה עוד סוגיה שלא ניכנס אליה עכשיו, על מי בדיוק המצווה המוטלת, אבל זה כרגע אי אפשר להיכנס, אבל אנחנו נקרא לזה במילה אחת, להתקהל, להתקהל כולם ביחד לבוא להיות בירושלים. כלומר, הבין ספר יראים שיש פה בעצם שתי מצוות בעצם שונות, כלומר שהן לא, הן אולי נעשות באותו זמן, אבל הן בעצם שתי מצוות מקבילות. יש מצווה אחת, כל אדם מישראל צריך לבוא, צריך לבוא לשם. קודם כל, כמו עצם ההגעה לשם מצד עצמה היא מצווה. חוץ מזה, כלומר יש מצווה נוספת. המלך צריך לקרוא, ואנחנו ומי שנמצא שם גם צריך לשמוע. ממילא חוזרת השאלה לרמב״ם, הרמב״ם ראה את זה כמצווה אחת ולא ראה את זה כמשתי מצוות. אנחנו רוצים להבין איך הרמב״ם הבין את המצווה הזאת שממילא הביא אותו לכך שהוא מנה את זה כמצווה אחת ולא כשתי מצוות. אז אם אני מסכם עד כאן את ההערות שראינו, אחד, אנחנו רוצים להבין למה בהגדרות על היד החזקה, בכותרת ליד החזקה, הרמב״ם משמיט את העניין של שמיעת התורה או קריאת התורה ומגדיר הגדרה להקהיל את העם בחג הסוכות. זה ההגדרה לעומת ספר המצוות, בשניהם הרמב״ם מחבר את שני הדברים ביחד, להקהיל ולשמוע את התורה. זה אחד. שתיים, מבחינת המקום של המצווה, הרמב״ם חילק את המצווה הזאת לשני מקומות שונים, דבר לא מצוי ברמב״ם, יש את זה בעוד כמה דברים, בכל מקום שזה קורה זה זוקה כוונה, למה חילקת את זה לשני מקומות שונים, אלה שתי מצוות, אלה בעצם, זה בעצם לפי הרמב״ם זה מצווה אחת שהיא צריכה להיות במקום אחד, והרמב״ם בחר לחלק את זה בספר המצוות כמו שאמרנו בתוך המצוות שקשורות לאדם הפרטי, ספר תורה, תפילין וכולי, וביד החזקה בהלכות חגיגה בענייני עלייה לרגל. שאלה שלישית, למה לדעת הרמב״ם זאת מצווה אחת ולא שתיים, כמו שאצל ספר יראים זה שתי מצוות ולא מצווה אחת. עד כאן, כן. לא, אתה רואה את ההגדרה, אתה רואה. ציוונו להקיל את העם ביום השני של סוכות ולקרוא קצת פרשיות ממשנה תורה באוזניהם. במקור שתיים, אתה רואה את ההגדרה. אני חתכתי קצת כי אחר כך הוא מביא עוד קצת פירוטים, אבל הם לא קשורות לענייננו. אין שם, מצווה היא מצווה, היא כוללת את כל מה שיש בהגדרה של המצווה. כמה שורות, אבל זה התמצית, העיקרי. להקיל את העם ולקרוא את התורה באוזניהם. כמצווה אחת שנמצאת בתוך רצף של לכאורה נראה ברגע הראשון פחות מתאים, פחות שייע. כן.
שאלה שלא קשורה באופן ישיר למהלך השיעור, אבל הרמב״ם בכלל לא מונה את העניין של המלך. הרמב״ם לא מזכיר, ראיתי גם בהלכות לפי מה שראיתי, אין כאילו אין מלך.
הוא מתאר בהלכות שהמלך הוא זה שקורא, אבל הוא לא, נכון, הוא לא האישו. כן, זה כבר תת.
הרמב״ם מביא ב...
סליחה רגע, אני רק את זה, כי בספר ירים זה ממש, כל הסימן הראשון הוא רק המלך.
נכון, קריאת המלך, ככה הוא מגדיר המצווה, קריאת המלך. כלומר, המלך הוא הדבר המרכזי, הוא מצווה להקריא, הוא מצווה לקרוא, נכון, זה עוד שאלה כבר בתוך. יש פה דברים נוספים.
לא, כאילו, שראינו, אנחנו בספר המצוות ראינו שהמצווה לפני זה, מצוות המלכת המלך, זאת אומרת, כאילו,
חבר. ספר המצוות, מצוות המלכת המלך, לא. לא, חילה אני זה, אבל זה לא, זה לא בכיוון, זאת אומרת, לא בכיוון, סליחה, לא, לא בכיוון, הכוונה מבחינת המצוות ברמב״ם זה בכלל במקום אחר לגמרי.
לא, בספר
המצוות, אמרתי את המצוות, מי"א עד י"ט, אמרתי את כל המצוות שיש שם. לימוד תורה, תפילין, ציצית, מזוזה, עקל, ספר תורה וברכת המזון. זה העשר מצוות מי"א עד י"ט.
זה במשנה תורה.
במשנה תורה זה בהלכות חגיגה, שזה בכלל לא בכיוון שמזוזה ותפילין, אלה נמצאים בספר אהבה בכלל. כל המצוות האלה, תפילין ומזוזה וספר תורה, כל אלה נמצאים בספר אהבה. והלכות חגיגה זה בכלל במקום אחר, זה בספר קורבנות, זה בתוך בית המקדש. וכחלק מזה צריך לעלות, ושם הרמב״ם כותב את זה כחלק מעלייה לרגל. אז אם זה שייך לעלייה לרגל, אז גם בספר המצוות שזה יהיה, כמו שאמרנו, מצווה נוני שמה, ברצף של העלייה לרגל. כן, דביר.
אבל בספר המצוות יש איזשהו, כאילו,
יש
סדר מסוים.
וואו, איזה שאלה, אתה מיליון דולר עכשיו שאלת. אני, לצערי, לא מכיר, ולא רק אני, מישהו שנסה להסביר את כל הרצף של סתר המצוות ברמב״ם, בעניותינו, בבית מדרשנו, כמובן בעיקר הרב ויצמן בזמנו, שהוא היה עובד הרבה מאוד על יש הרי שני כרכים, מצווה ברא, ספר המצוות לרמב״ם, הוא הגיע עד מצווה למד ח', משהו כזה. בהקשר הזה, איפה שהוא כותב, אז יש לו לעיתים, כמו פה לדוגמה, יש לו הסבר על הרצף של ה... אבל בעיקר זה קשה כשמשהו ממש כאילו, נקרא לזה תקוע, במקום שאתה לא מצפה שהוא יהיה שם. אז אתה ודאי צריך לתת תשובה. כלומר, למצוא את המהלך של כל הרמב״ם לא פשוט. כלומר, לא פשוט. יש דברים שרואים, אבל... טוב. עד כאן, בסדר? אפשר להמשיך. יפה. אז באמת כדי לנסות להבין איך הרמב״ם הבין את המהות של המצווה הזאת, אני אגיד קודם בעל פה, ככה בתמציתיות, ואחר כך אנסה קצת להוכיח, לברר את הדברים מתוך מקורות של הרמב״ם עצמו, וגם עוד כמה דברים בהמשך בעזרת השם. הרמב״ם בעצמו אומר, ראיתם את זה מי שהתקדם בדף מקורות, הרמב״ם בעצמו אומר במורה נבוכים, מורה נבוכים כידוע בחלק שלישי, שם הרמב״ם מסביר את טעמי המצוות לפי תפיסתו, והרמב״ם מסביר את הטעם של מצוות הקן. ואומר הרמב״ם את הדבר הבא, אני בכוונה קודם אומר את זה בעל פה, כי יש פה משהו מאוד מעניין וחשוב לשים לב. אומר הרמב״ם, תראו, היה מעמד הר סיני, התורה ניתנה לכל עם ישראל. באותו רגע יש אחדות גדולה מאוד, וכולם כולם הם על זה, כולם היו שם, כולם קיבלו את זה, כולם על זה, הכל בסדר גמור. צריך לזכור שלאחר מכן הזמן מתחיל לעבור, ואנחנו נכנסים לארץ ישראל, ואנחנו מתחלקים ל-12 שבטים, וכל אחד כבר מתחיל להיות במקום שלו. בהמשך גם נראה, זה גם פרשת שבוע הקרובה, שגם כל ספר, כל שבט גם מקבל ספר תורה משלו. ועכשיו יש חשש מאוד גדול. החשש הגדול הוא שמה? שמה חס וחלילה התורה תהפך לשתי תורות. כלומר, עם ישראל לא יהיה מאוחד כולו סביב התורה שניתנה מסיני לכל עם ישראל, שכולם קיבלו אותו ביחד. ולכן זה אותה תורה, וכל מה שיקרה, כמו שאנחנו יודעים היום, וכל הגלויות, וכל המנהגים, וכל השיטות, וכל הקהילות, וכל העדות, וכל הדברים האלה, בסופו של דבר, זה תורה אחת, והיסוד אחד, בקצוות יש מחלוקות, ויש זה, וזה באופן יחסי לבסיס, לשורש, זה לא משהו מהותי. אז אומרת התורה, איך אני, נקרא לזה, אתגבר על העניין הזה? אז בא אתה אומר, תשמע, פעם בשבע שנים יש שחזור של מעמד הר סיני. כלומר, הדבר המרכזי פה זה ההתקהלות. כלומר, הדבר הכי חשוב לי פה, אומרת התורה, הדבר הכי חשוב לי פה, שתבואו כולם, אני מקווה שנספיק להגיע עד הסוף, אז נראה גם את העניין, כן, של הטף, ושכולם שייכים לזה, נשים, טף, כולם מגיעים. כמו שמעמד הר סיני, הטף היו, נשים היו? היו, כולם היו שם. לא שלחו מישהו, אמרו לו, לך מאחורי ההר, תבוא בעוד יומיים אחרי שניתן את התורה. כולם פה, וכולם שייכים לתורה, כל אחד על פי עניינו, באופן סגולי, פנימי, ודאי, כולם שייכים לתורה, וכולם מקבלים תורה, וכולם נמצאים פה ומקבלים את התורה. כלומר, מהבחינה הזאת, ההתקהלות כמובן סביב התורה, אבל ההתקהלות היא דבר מאוד מאוד מרכזי. בעניין הזה, ויש פה מגמה כללית, כלומר יש פה מגמה, נקרא לזה כלל ישראלית, אפילו ברמה היסטורית, שאחת לשבע שנים אנחנו, כמו שהרמב״ם תכף נקרא בפנים, אומר, משחזרים, מתחזקים בדת האמת. ההתקהלות הזאת היא בשביל להתחזק בדת האמת. עכשיו, מעבר לזה, ושימו לב עכשיו טוב, אני שוב אומר את הדברים בעל פה, אחר כך בעזרת השם נראה אותם, אומר הרמב״ם, רגע, חוץ מזה, יש עוד משהו שחשוב מאוד לשים לב, ופה אני חוזר למה שאמרנו קודם. בסוף שנת ה-40, ממש פרשת שבוע שנקרא השבת, לפני שנכנסים לארץ ישראל, משה רבנו כותב את הספרי תורה ונותן לכל שבט. מה החשש כשאתה נותן את הספר תורה לשבט בכללותו? מה החשש פה? יש פה חשש לכיוון אחר, לא מבחינת עם ישראל כולו שהתנתק מהתורה, והשבטים כל אחד יהיה בנפרד, אלא האדם הפרטי, ראובן ושמעון ולוי ויהודה, יגידו, מי קיבל את הספר אצלנו מי קיבל את הספר? הגדולים, כן, באו משה רבנו, הוא הולך, הוא לוקח את הנשיא של השבט, אומר לו, תשמע, כך, יש ויתנה אל הכהנים והלוויים ואל כל מנהיגי ישראל. מה יגיד האדם הפרטי? לכאורה, אני לא, אין לי כזה חיבור עמוק לתורה, זה משהו כללי, זה משהו של השבט. בשביל לפתור את ה... אני קורא לזה לפתור, כן, כדי להתמודד, כדי לחזק את הנקודה הזאת, באה התורה ואומרת, רגע, במעמד הקהל יש לו סעיף, אבל זה הדגשה, זה סעיף, זה לא הנקודה המרכזית, יש פה סעיף, כל אחד ואחד מכם. עכשיו, כשהוא שומע את התורה, מהמלך שקורא את התורה, מגלה את מה? את החיבור האישי שלו לתורה. את החיבור האישי שלו לתורה. הנה אתה באת, ולא רק שמעמד הר סיני חזר פה בגדול, ואנחנו כל עם ישראל ביחד, ולא שבט ההוא ושבט ההוא, ואנחנו נפרדים. אנחנו קודם כל מאוחדים, וכולם ביחד. אחרי שכולם ביחד, רגע, רגע, אל תשכח שיש פה אנשים פרטיים גם, ואנחנו רוצים בסוף לחדד את זה שכל אחד מהאנשים הפרטיים הוא בעצמו מחובר באופן אישי עמוק לתורה. ולכן יש פה קריאה בתורה, והקריאה התורה הזאת היא מכוונת לכל אחד ואחד מישראל, ישמע באוזנו, אחד ילמד, אחד ישמע, אחד יהיה שם, הוא כתף, הוא לא יודע לשמוע, אבל כל אחד נמצא שם, וכל אחד על פי רמתו גם מתקשר לתורה באופן מעשי. כדי להשלים את המהלך, אני כבר אסיים בעל פה את איך הדבר הזה מסביר לנו את השאלות ששאלנו, ואחר כך ברשותכם ככה בצורה מהירה אני אעבור על חלק מהמקורות ממש בזריזות כדי להספיק גם את ההמשך. אבל לפי זה יוצא, אני הולך עכשיו מהסוף להתחלה. מבין הרמב״ם, יש פה מצווה אחת. מצווה אחת העיקרית היא להתקהל, שזה הדבר שעליו הרמב״ם חוזר בכל ההגדרות, בכל המקומות, להתקהל. כי זה, כמו שאמרנו, מעמד הר סיני מחודש. זה הדבר המרכזי. כיוון שזה הדבר המרכזי, הדבר הזה נמצא בהלכות חגיגה, כי שלוש פעמים בשנה אנחנו עולים לרגל, וגם כשאנחנו עולים לרגל, מי שככה ראה את המקורות שדביר גם הדגיש לנו מה שביקשתי ממנו, לחזק דת האמת, הרמב״ם אומר את זה גם על מה? גם על עלייה לרגל רגילה. בכל שנה בעלייה לרגל, ההתכנסות של כל עם ישראל, למרות שהיא לא כמו הקל, זה בלי הטף, יש אנשים שפטורים, אבל עדיין יראה כל זכורך, יש פה התקהלות גדולה ורצינית, שגם היא בקטנה מחזקת את דת האמת, אבל פעם בשבע שנים יש ממש חזרה גנרלית מעמד הר סיני. לכן, איפה המקום של הקל? בהלכות חגיגה, במקום שבו עולים, וזה הנקודה המרכזית, וזה, לכן זה נמצא בתכלס, ביד החזקה, זה נמצא בהלכות חגיגה, זה חלק מהסיפור של עלייה לרגל, עד כאן. אבל, אומר הרמב״ם, רגע, רגע, זה מבחינת היד החזקה, ההגדרה היא להקיל את העם בחג הסוכות, מה לא מופיע שם בהלכות חגיגה? לשמוע את התורה, להאזין לתורה, אין את זה שם. כי מה הרמב״ם רוצה לבודד? כשאני נמצא בהלכות חגיגה אני רוצה להגיד לך מה הדבר המרכזי? ההתקהלות. רגע, אבל אומר הרמב״ם, יש פה עוד נקודה. הנקודה השנייה, כמו שאמרנו, זה החיבור של האדם הפרטי לתורה. איפה אני אתן מקום לחיבור הזה? אומר הרמב״ם, זה התת סעיף, זה ההתפרטות של המצווה, שהיא חלק מהמצווה, לא מצווה שעומדת בפני עצמה, כי זה לא משהו שקובע מקום לעצמו, אבל זה משהו חשוב שהדבר הזה גם יושג פה בסיפור הזה של האקל, שכל אדם פרטי יתקשר לתורה. לכן המקום של המצווה הזאת בספר המצוות הוא בין כל המצוות שהמטרה שלהם זה התקשרות של אדם מישראל לתורה. קחו את המצוות שנמצאות לפני ואחרי. תפילין, סתם נתן דוגמה אחת. מה זה תפילין? למען תהיה תורת השם בפיך. המטרה של תפילין זה למען תהיה תורת השם בפיך. זה המטרה של תפילין. כתיבת ספר תורה, כמו שגלעד העיר קודם נכון, נמצאות גם ביחד בפרשה, כתיבת ספר תורה, שכל אדם מישראל מצווה לכתוב ספר תורה, כדי שכל אדם יהיה מחובר לתורה מעצמו. יש לו חיבור עמוק, אישי, לכל אחד עם התורה, והתורה היא לא רק ניתנה לכהנים, הלוויים ולנשיא של השבט וכו'. לכן, כדי לתת את המקום לשני החלקים האלה, אז בא הרמב״ם ואמר, באופן מעשי זה שייך ללכות חגיגה, וזה גם הנקודה המרכזית, לכן שמה אני אגדיר להקיל את העם בחג הסוכות. ספר המצוות זה המקום שבו הרמב״ם מרחיב את העירייה ונותן את שתי ההגדרות ביחד, להקיל את העם ולשמוע את התורה. שני הדברים נכונים, להקיל את העם, כמו שאמרנו, מעמד הר סיני גנרלי, לשמוע את התורה, חיבור אישי של כל אדם לתורה. וכדי להדגיש עוד יותר את הדבר הזה, אז המקום של המצווה נכנס במפתיע, כמו שאמרנו קודם, בין המצוות של החיבור האישי של אדם מישראל לתורה, כדוגמת תפילין, ספר תורה. אולי עוד לפני השאלות אני רק אקרא בזריזות כמה מקורות פה שמחזקים את הדבר הזה, ואז אתנחתא קטנה, ובעזרת השם ננסה להמשיך כדי לנסות להספיק את מה שרצינו להספיק. אז מה שראינו פה במקורות, קודם כל מקור שבע, מה שאמרתי, מורה נבוכים, תועלת החג ידוע, למה שיגיע לאדם מן הקיבוץ ההוא, מתחדש התורה בהיפעלות ההוא, והתאהב בני אדם וחיבורם קצתם אל קצתם. כן? מן הקיבוץ, התחדשות לאדם, התחדשות התורה. התחדשות אישית, אבל התחדשות גם כללית. מקור שמונה.
אתה יכול עוד מילה למקור הזה, למה הרבה נתקעו איתו נראה לי? אתה יכול לבקשה להגיד עוד מילה למקור הזה, כי נתקענו איתו...
הוא אומר, טעם, תועלת, תועלת, תועלת החג. תועלת החג, הכוונה היא בכלל. החג, חג, תועלת החגים בכלל, ועלייה לרגל בפרט, ובסוכות, ובאקל, שברגע שהקיבוץ, ברגע שאת הקיבוץ ההוא, כל קיבוץ של אנשים סביב התורה, הוא מעורר התחדשות בקשר של עם ישראל כולו עם התורה. עכשיו אני אומר, לא הייתי בונה רק על המקור הזה, זה גם מקור פילוסופי, מקור מוחי נבוכים, וצריך יותר לבנות על דברים מלכתיים שכתובים ביד החזקה, אבל אתה מתחיל לראות פה כיוון איך הרמב״ם רואה את ההתקהלות הזאת. היא אמורה לגרום פה איזו התחדשות גם של התורה וגם של הקשר של האנשים לתורה, אבל זה מופיע ככה עדיין בצורה באמת מאוד כללית. כשאנחנו נכנסים לתוך ההלכות עצמם, אז מקור שמונה אני אדלג עליו, כי זה בכלל בהלכות יסודי התורה, רק הבאתי מקור שבו הרמב״ם כותב את החשיבות של מעמד הר סיני, וההגדרה בסוף היא שעינינו ראו ולא זר בשורה הרביעית, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים וכו'. כלומר, מה המיוחד במעמד הר סיני? שמה היה שם? כולם היו שם. זה המיוחד במעמד הר סיני. ואז שאתה הולך למקור תשע, מצוות עשה להקהיל אנשים, נשים וטף, בכל מוצאי שמיטה בעלותם לרגל, והרמב"א אומר לקרות באוזניהם מן התורה פרשיות שמזרזות אותם ומחזקות ידיהם בדת האמת. נראה לי בסוף השמטתי, נראה לי מהחיסרון במקום, אז השמטתי את ההלכה שהרמב״ם כותב, גם בעלייה לרגל, הרמב״ם כותב את הביטוי של חיזוק דת האמת. חשבתי שזה נמצא במקורות, אני עכשיו נזכר שהורדתי את המקור הזה, אבל תעיינו, אני חושב, מקווה, אני כמעט בטוח, מקווה שאני כבר לא זה, שגם בעלייה לרגל רגילה, הרמב״ם כותב את זה, אבל כרגע זה לא משנה, פה זה ברור, מחזקות ידיהם בדת האמת, תראו את המקור 10. שוב, בהמשך של פרק ג', וגרים שאינם מכירים חייב להכין ליבם ולהקשיב, לשמוע, באימה ויראה וגילה, כיום שניתנה בו בסיני. שימו לב לביטוי הבא, אפילו חכמים גדולים, כולנו מכירים את הביטוי הזה מאיפה? ההגדה של פסח. אפילו חכמים גדולים, שיודעים כל התורה, חייבים לשמוע בכוונה גדולה יתרה, ומי שאינו יכול לשמוע וכולי, שלא קבעה כתוב אלא לחזק דת האמת, ויראה עצמו כאילו אתה נצטווה בה, ומפי הגבורה שומעה שהמלך שליח להשמיע דברי האל. חזרה גנרלית למעמד הר סיני, המשיח זה משה רבנו, המלך הוא משה רבנו, הוא עכשיו השליח שיש בדור הזה, עם ישראל עכשיו חוזר ומקבל באימה ובעירה ובגבורה, ונמצא עוד פעם לחזק דת האמת. זאת נקודה מאוד חשובה שמודגשת במקור הזה. מקור 11 רק הבנו שגם בהגדה של פסח מופיע הביטוי הזה, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, צריכים לספר ביציאת מצרים, כי זה לא קשור לרמת החוכמה שלך, אלא זה קשור לנקודת הקישור והחיבור של כל עם ישראל לתורה, וזה לא משנה פה כרגע באיזה רמה תורנית אתה ולמדנית אתה. ולכן, וכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עכשיו יצא משעבוד מצרים, מאותה נקודה, שזה לא יאבד הדבר הזה ויהפוך כבר להיות רק נחלה של אולי רק כאלה שכולם מצווים בזה וכולם צריכים להתחדש בזה. אז בפסח זה כלפי יציאת מצרים וההתהוות שלנו כעם, באקל הנקודה היא להתחדש במעמד הר סיני. תוך כך, כמו שאמרנו, יש את העניין הפרטי של הקשר האישי של כל אחד לתורה, שזה הרמב״ם הביא בספר המצוות את המצווה הזאת בתוך מכלול המצוות, שזה העניין שלהם, קשר אישי של כל אדם מישראל לספר תורה, דרך ספר תורה, דרך תפילין, דרך מזוזה וכו'. עד כאן, אם יש, לפני שממשיכים. מה? בסדר? בעזרת השם. מקווה שזה שאובן בעזרת השם. עכשיו, 12 דקות כדי בתמציתיות עוד שתי נקודות מעניינות בהקשר הזה. נקודה אחת, יש דיון מעניין נמצא בתלמוד ירושלמי לגבי מה קורה כשהקהל הוא בשבת. כן? כמובן מדובר כשלוח השנה הוא כזה שהכל יכול לחול, לא שיש משהו מסודר מראש שקובעים אותו, ולכן צורה פשוטה זה כמובן יכול להיות. ומה עושים? האם עושים את העקל או לא עושים את העקל? אומר הירושלמי, מקור 12, בר ברי, בא זה בדרך כלל אבא, ברי די רבי חייא בר אבא, אמר מפני התקיעה. רבי יצחק ורבי חייא אמר מפני הבימה, ויעשו אותה מאתמול שלא לדחוק את העזרה. כלומר, אומרים, הקל לא דוחה שבת. למה הוא לא דוחה שבת? שתי אפשרויות. אפשרות אחת, כי מה צריך לעשות בהקל? לתקוע. למה צריך לתקוע? בשביל להקהיל. אנחנו יודעים תמיד, כבר מפרשת שלח, החצוצרות, פרשת בעלותך, חצוצרות איתם מקהילים את העם ומכנסים, קוראים להם לבוא.
כן, אם זה לא שמידווה כזה,
שהוא
כאילו, אל תתקע.
לא, אז כנראה שזה, רואים שזה כנראה משהו מהותי. וסיפור שני, יש בימה. הבימה היא בשביל מי? בשביל המלך שיעמוד על בימה גבוהה ויראו אותו ויקרא בתורה, זה חלק מהסיפור. אומרים המפרשים, בין היתר ביניהם היה חשוב להביא, אגב, לפני הרב ציודה, לפני כן, איך הרמב״ם פוסק? כמובן, יום הקהל. תראו, מחלוקת בין הרמב״ם לרייבד בפסיקת ההלכה. הרמב״ם כותב, יום הקהל שחל להיות בשבת, מאחרין אותו לאחר השבת. למה? מפני תקיעת החצוצרות והתחינות שאינם דוחים את השבת. הרייבד חולק עליו ואומר, פרשו בירושלמי מפני הבימה שבעזרה. והרי הירושלמי שאל, רגע, אם זה בימה, מה הבעיה? זה משהו טכני, בוא נעשה את זה יום קודם. אומר הירושלמי, לא, זה ידחוק את העזרה, אנחנו צריכים שם כל מטר. לבנות בימה זה כבר עסק, ואנחנו צריכים את המקום, אז זה לא דוחה. זה בונים באותו יום, פרקים באותו יום. לא, ואם את הצוות, איך קוראים לזה, הצוות האלה של הזה, והם בונים ומפרקים על המקום. אי אפשר לעשות זה יום קודם, לכן דוחים. אומר הרב צבי יהודה, שמכירים אותו הרבה בדברים רוחניים, ועד כדי כך לצערנו שאפילו בעולם התורה, כאילו החרדי כמובן בעיקר, ישיבות שלנו, אני מתאר לעצמי שכולם יודעים, אז הוא נתפס הרב צבי יהודה כאילו כמחשובני, כזה, הוא כאילו בעניינים של אמונה וזה, כי הוא מסר את הנפש על זה, 20 שנה הוא מסר את הנפש כדי להוציא את כתבי הרב, את כתבי אביו, זצ"ל, ולכן הוא נתפס כאילו שהוא כזה, אבל מי שקצת עוקב אחרי ההערות שיש בשוטים של הרב קוק, יש שוט עזרת כהן, ומשפט כהן, ודעת כהן, שוטים הלכתיים מאוד מאוד גבדים, יש הערות מאחורה, תסתכלו בהערות האלה מאחורה, אני גם שהייתי מחכה אצל רב צבי יהודה עד שהוא יגיע לשיעור, כי הוא כבר היה מאוד זקן, לפעמים היינו מחכים הרבה זמן, היינו מוציאים לו ספרים מהארון, היינו מוציאים לו ספרים, סתם ככה לזה, ומדהים, פשוט כל הגמרות, בבלי, ירושלמי, שולחן ערוך, טור, מה שאתם רוצים, הכתב של הרב צבי יהודה הוא כתב מוכר, יש לו כתב מיוחד מהפשקווילים שהוא היה מוציא, אז הכתב שלו הוא כתב, אתה לא יכול לטעות. כל הספרים האלה, אתה רואה מלא הערות כאלה, הערות למדניות כאלה בתוך הזה. קיצור, זה דבר ברור. אז בנתיבות ישראל יש כמה כרכים, נתיבות ישראל שמאמרים של הרב צבי יהודה, הרבה מאמרים הם גם כן במחשבה ובאמונה וכולי, אבל יש שם גם מאמרים הלכתיים, ובין היתר יש לו מאמר על הקהל. ובתוך המאמר על ההקל הוא מביא את הירושלמי והוא אומר שבעצם מה ההבדל בין הטעם של מי שאומר חצוצרות לטעם של מי שאומר בימה? זה מאוד מאוד פשוט. מי שאומר חצוצרות רואה את ההקלה של העם כדבר העיקרי, והבימה, מה היא מסמלת? את מה? את הקריאה של המלך, כלומר, את הנושא של התורה, את הנושא של, של, של מישהו שקורא בתורה, וכמובן מישהו גם שומע את הקריאה שלו. אומר רב צבי יהודה, הרמב״ם, כיוון שהוא תפס, בהמשך לכל מה שאמרנו, הוא כמובן לא אומר את כל המהלך שאמרנו, אבל הדברים שלו מאוד משתלבים עם הדברים שאמרנו. אומר, כיוון שהרמב״ם תפס שמצוות ההקלה היא המצווה העיקרית פה, כמו שאמרנו, מעמד הר סיני גנרלי, לכן החצוצרות שהם חלק מההקלה, והם חלק בלתי נפרד כנראה מההקלה, ולא איזה תנאי חיצוני כזה שאפשר לוותר עליו, אז אם בשבת אי אפשר, וזה לא דוחה, זה לא ברמה שזה דוחה שבת, אז נדחה את ההקל יום אחרי. אבל מה שחשוב זה בהקשר שאמרנו, שרואים שלפי הרמב״ם המצווה העיקרית היא ההקלה, והקריאה היא מצווה נוספת, שזה נתקע אחד בשני, אז הדבר המרכזי ברמב״ם זה ההקלה, ולא הבימה שאותה צריך בשביל המלך. אז זה בעניין הזה. העניין, ואני לא קורא את הרמב״ם בפנים, כדי שנספיק. והדבר האחרון שאני לא רוצה ש... מה זה? אם יש נפקא מינה למחלוקת, אתה אומר בכל מקרה דוחים,
כן,
דוחים יום.
לא, לא דוחים, לא דוחים.
בכל מקרה דוחים. השאלה היא מה הטעם, אם יש נפקא מינה, שאלה מעניינת, אני לא יודע, צריך זה, אני לא, אני, לבושתי, מה זה?
למה זה נפקא מינה?
לא, סתם, שואל, אם, האם יש.
זה משהו
רעיוני. כמינה הלכתי שמעצית, כאילו.
אין לזה משהו מעשי.
לא, לא, לא חייבים, ודאי, ודאי. לא חושב שהוא התכוון שחייבים, הוא שאל אם יש. לא, הרב ישי צודק בדבר אחד, לפעמים אנחנו, אם אין כמינה הלכתית, אז כאילו זה נראה לא משנה. הדיון בפני עצמו הוא חשוב, הטעם בפני עצמו משמעותי. אתה רואה על מי המצווה מוטלת, פה אתה רואה, פה לא צריך להסביר כמה הדבר הזה חשוב, כי אתה רואה שזה מלמד על כל המהות של המצווה. כן.
על?
כן. לא, ברמב״ם, קודם כל, זה שבהלכות חגיגה בכותרת הוא משמיט בכלל את קריאת התורה, זה מבחינתי משהו מאוד חזק. כי זה שהוא השמיט את זה, שזה כמובן לא סתם, זה אומר, אני אומר, מבחינתי אומר, זאת המצווה. זאת אומרת, המצווה העיקרית היא להקיל את העם. נכון שברור שהקלת העם היא קשורה לתורה ולקריאה בתורה ולמלך והכל, אבל עצם ההקלה היא מטרה. אתה רואה גם לפי סדר הדברים, בספר המצוות, מצווה להקיל את העם ולשמוע את התורה באוזניהם ולא הפוך. אז זה מראה שזה היחס בין שני הדברים האלה. הנקודה האחרונה, כמו שהגדרנו פה בכותרת משנה, ליתן שכר למביאיהם. אני מאוד אוהב פה את השאלה של הכלי יקר, שאומר, רגע, אם להביא את הטף, זה מין איזה, כאילו, נגיד להורים, לשים מנסאים על התינוקות, שיהיה להם קשה כזה, ויאללה, זה יהיה השכר שלהם. זאת אומרת, אם זה ככה, וואלה, תשאיר את התינוקות בבית עם המטפלת, ותשים להם איזה שק של 50 קילו, תשים להם איזה חתיכת איזה נגב, משהו, איזה, שים להם איזה, איזה וזה יהיה שכר יותר טוב. מה, איך זה יכול להיות שהשכר הוא איזה שאתה שם לו איזה פקל של תינוק על הגב שיצרח לו בראש כל הזמן.
טוב, להגיע לירושלים עם ארבעה ילדים זה...
בסדר, כאילו, הוא מנסה להבין כאילו מה הסיפור בעניין הזה, כמו שהוא אומר, תשים עליהם מסע מעצים ואבנים, הם לא הגיעו לחינוך, הם לא מבינים כלום, זה מטרטר את כל המשפט, אז מה, זה השכר, אתה רוצה שיהיה להם קשה, זה קושי אחר. זה רק כמובן באופן מוקצן, מכריח אותנו לברר יותר זה, ולכן הבאנו את הירושלמי, שבירושלמי יש מילה אחת תוספת. ומה היא כמובן המילה? כנראה לא הספקתם להגיע במקורות עד הסוף. אם הייתם מספיקים, בטח ראיתם כמעט אותו דבר, מילה למילה כמו אצלנו בדף ג' עמוד א', ככה מופיע גם בירושלמי, ממש בדף הראשון של המסכת, פתח בה ואמר, הואיל ואנשים באים ללמוד, ואנשים לשמוע. עטף למה באו? סימן שאלה. ומה עכשיו יש? אלא כדי לתן שכר למביאים. אנחנו יודעים שהכלל אומר שאם אתה אומר אלא, מה זה אומר? מה הכלל באלא? חזרנו מכל מה שנאמר קודם. סתם, כלל שתדעו אותו בלימוד, זה כלל מאוד מאוד חשוב. לפחות צריך להתמודד, כשהמילה אלא מופיעה בגמרא, חייבים להתמודד עם השאלה ממה חזרנו ממה שאמרנו קודם. בהרבה פעמים זה חזרה גמורה מכל מה שנאמר קודם. אלא, זה לא המשך, אלא זה אומר, רגע, כל מה שחשבנו קודם, תשכח אותו עכשיו, אני עכשיו אומר לך דבר חדש. בעניין שלנו צריך לומר שקודם חשבנו שמה? שהגברים באים ללמוד, ואנשים באות לשמוע. והטף, יש שאלה, למה באים? אומר הירושלמי, זה שמביאים את הטף, אז מזה אני מבין שכולם, כולם, כולם באים, למה? לא בגלל מה שחשבתי. זה לא מתחיל מזה שהם באים ללמוד, לשמוע, כל אחד לפי עניינו. כמו שעטף לא מבינים כלום, והם באים בשביל לבוא, השכר לכולם הוא עצם ההגעה שלהם לשם. וזה דבר שמתכתב מאוד עם מה שאמרנו עד עכשיו. כי מעמד הר סיני, כמו שאמרנו, היו פה גם עטף וגם אנשים, כי כולם קשורים לדת האמת. כולם קשורים קודם כל סגולית, כולם צריכים להיות מאוחדים סביב התורה הזאת. אחר כך בחיבור האישי, אז מה שאומר הבבלי הוא נכון. אנשים באים ללמוד, אז יש להם לימוד מסוים. נשים באות לשמוע, אז יש להם חיבור מסוג אחר. והטף, הם באמת, מה שיש להם זה רק עצם זה. אבל כפי הירושלמי, אז כולם נקודת ההגעה שלהם הבסיסית, זה לתת להם שכר על ההגעה, על ההבאה, על זה שהם פה. זה הנקודה המרכזית, כמו שאמרנו, ההתקהלות. ההתקהלות בבחינת חיזוק דת האמת והחזרה הגנרלית על מעמד הר סיני. ומי שמלמד את זה הטף. שהטף, שהוא לא מבין מהחיים שלו, ואתה רק כביכול מביא אותו בשביל להעניש את ה... לא להעניש, אלא לעשות איזה קושי. אתה מחפש לעשות איזה קושי למבוגרים, אז אתה אומר, נביא את הילדים, כמו שהכלי יקר אומר. אז זה דבר שהוא כמובן לא מסתבר, ופשוט המילה הזאת, התוספת מילה הזאת בירושלמי, היא כמובן יכולה, אולי, אפשר אולי לדייק בה, שהאלה הזה באמת מחזיר אותנו מההבנה שרק זה הנקודה, ללמוד, לשמוע כל אחד לפי עניינו, אלא כולם השכר שלהם זה על ההבאה שלהם, על ההגעה שלהם, ואחר כך השלב הבא, כמו שאמרנו, זה הקשר האישי לתורה שהוא כבר באמת מתפרט. יש בו הבדלים מסוימים בין אחד לשני. מעניין פה המקורות, מגן אברהם מביא להלכה, נשמע מכאן דאישה חייבת לשמוע קריאת התורה, ואף פי שנתקינה משום תלמוד תורה, ונשים אינם חייבו בתלמוד תורה, מכל מקום מצוות לשמוע, כמו הקל שאנשים והטף חייבים בה. ומי יש לומר, אף פי שאינם חייבות עולות למניין. כן כתבו התוספות, מסכת סופרים כתוב שאנשים חייבות לשמוע קריאת ספר כאנשים, והבאנו פה גם את מסכת סופרים שהוא מביא, תראו, מסכת סופרים מביא בשורה השנייה, שנשים חייבות לשמוע קריאת ספר כאנשים, ומן הדימון לתרגם לעם, לנשים ותינוקות, כל סדר ונביא של שבת אחר קריאת התורה. ואז הוא מביא, ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, פתח ואמר, אתם ניצבים היום כולכם, פרשת שבוע, טפכם, נשכם, אנשים באים לשמוע, נשים כדי לקבל שכר פסיעות, טף למה בא, מכאן נהגו בנות ישראל קטנות לבוא לבתי כנסיות כדי ייתן שכר למביאיהם והן לקבל שכר. אז הדברים פה הם כמובן מחוברים, יש פה מצד אחד שכר למביאיהם, מצד שני מה זה הם עושים רעש בבית הכנסת, אני תמיד אומר את זה כשיש לי אפשרות, אתם מכירים את הבתי כנסת עם האנשים, עם הגבאי הקוזקי הזה, שכל רעש קטן שיש, הוא אומר מיד להוציא פה את כל הילדים, זה לא, פה זה לא שכונה פה, אי אפשר שכל אחד יביא פה את הילדים. אז בצד אחד הוא צודק, אי אפשר שבבית כנסת תהיה איזה קרקס עם הסוכריות, עכשיו יש קורונה, זה פחות, אבל פעם יש באמת, לפעמים זה מוגזם, אתה לא שומע קריאה בתורה, הכל רעש, אנשים מדברים, לא הכוונה לזה. אבל יש גם צד שני, בית כנסת הוא לא איזה ספרייה עירונית כזה, מין מקום כזה ש... Silence in the library, אני זוכר את ה... את ה... כן, שקט בספרייה כזה. זה לא ספרייה עירונית שבאים, זה מקום חי, שאנשים באים, וקריאת התורה זה מין מעמד כזה, זה מיני 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 של מעמד הר סיני כל שבוע. ובזוהר כתוב על מעמד, על קריאה בתורה יומיומית, כל שבוע כתוב שזה כמו מעמד הר סיני. שהקורא בתורה זה כמו משה רבינו והבימה והזה, זה ממש מעמד הר סיני, כל קריאה בתורה של כל שבוע, וכתוב שצריך לכוון לקריאה באימה ובעירה, ברטט ובזיע, בגלל זה יש כאלה שעומדים בקריאת התורה, לא לפי ההלכה כנראה לא צריך, אבל אצלי זה שריטה פנימית שאני לא יכול לשבת בקריאת התורה, אני ממש, אני עומד, אני, אלא אם כן אני בכנסת ספרדי שכולם יושבים, אז אני לא רוצה להיות בולט, אבל אם זה אז אני עומד כזה, להרגיש את החוויה הזאת שמעמד הר, זה מעמד הר סיני, מקבלים תורה עכשיו. אז אם זה ככה כל שבוע ונשים באות, ויש נשים שמקפידות, ויש נשים שמקפידות, ואשתי היא כזאת, היא קורונה לא קורונה, היא לא יכולה לעבור שבת בלי קריאה בתורה, יש לה איזה מין משיכה כזאת פנימית שהיא כנראה זה מזה, זה מהמקום הזה. אז גם ילדים קטנים כמובן צריך להיזהר שלא מפריעים את הקריאה, אבל יש עניין מסוים להרגיל אותם, להביא אותם כחלק מהסיפור הזה של ההתקהלות של עם ישראל סביב התורה שניתנה במעמד הר סיני. טוב, ברוכים תהיו.